מעילוי נשמתו של ניסים רפאל בן לואיסה, בין החיים לחיים, רפואתו השמונה של אברהם גדליה בן קיילה. שלום וברכה, אני מתנצל על העיכוב, חרו טיפה את ערבית, אבל אני ממש מבקש מחילה, אני מגיע מ... סנדקאות בטבריה וחופה ברחובות וגשם ברוך השם שמעכב בכל הארץ. טוב, אז שוב מחילה על העיכוב. יואל פה? הוא רצה שנודיע משהו על פורים. יואל, להודיע משהו. אז לא. לא להודיע. נצא לתפוס, תתקן אותי. מחילה. זה היה הדיון. ראשון הבא עצמו בלילה, ודאי לא, כי אני ב-י' אז בראשון הבא בלילה, ביום ראשון בליל תתוו פה, בקיצור. אז ברור שליל תתוו לא יהיה שיעור רגיל, אבל אולי במשך השיעור נוכל להודיע תוך כדי, ואם לא, אז גם באתר, אני מקווה שיהיה בתתוו, התוועדות של פורים באיזשהו שלב, שנידע עליה, ביום עצמו. ובי"ד אנחנו בעיר הקודש מגדל, הסמוכה. כולם באמת... מוזמנים בשמחה. טוב, אנחנו ערב שבת שנייה בחומש ויקרא, ערב שבת פרשת צו, ערב שבת פרשת זכור. שבת פרשת זכור בקביעות מיוחדת השנה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. של תענית אסתר כבר ביום חמישי הקרוב, שבת זכור, במוצאי שבת, פורים דפרזים. ככה באמת... לפרוזים זה יוצא מדי פעם, וזו הרגשה מיוחדת, היציאה משבת ישר לקריאת המגילה, לא מוכר כל כך פה. הקריאה של השבת, נגיע לפרשת תצווה קצת עוד מעט, אבל לקריאה של פרשת זכור, היא מעניינת מאוד מבחינת התוכן שלה. מהי מצוות תעשה? המצווה היא זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. הציפייה הייתה שעכשיו הפסוק יתאר מה עשה לנו עמלק. הוא היכה בך, הוא הרג בך. הוא הרג את הזכרים ואמר להחיות את הנקבות. הוא בא עם 900 רכב ברזל, כמו יבין מלך כנען, כמו כל אויב בספר שופטים, כמו כל אויב, כמו אוג, מלך הבשן, ומואב, וסיחון, ואדום. הוא מאוד מעניין, מה עשה לך עמלק? קרחה בדרך. כשמגיעים לכל הדרשות על מה זה אשר קרחה, צריך להבין שקודם כל זה קרחה. מה שאתה מחויב לזכור שעשה לך עמלק. זה עצמו חידוש מאוד גדול. עמלק עשה המון צרות מעשיות, המון. אבל את זה אין מצווה לזכור. המצווה היא לזכור את מה שהוא עשה לך במהות. מה הוא עשה לך, הוא קרחה בדרך. זו נקודה מאוד מאוד משמעותית שצריך להיכנס אליה בעומק שלה. מופיע אחר כך בתור פעולה שמתארת את מה שהוא עשה, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. זה לא תיאור של מלחמה, אלא פגע בנחשלים, פגע בערב רב, פגע בנחשלים, פגע באלה שלא היו בתוך האוהל, אלה שפלטם האוהל, וגם לא כתוב שהוא הרע, כתוב שהוא זינב. לא ברור מה בדיוק הוא עשה שם. זאת אומרת, מצוות זכור, שיש לה גם מצוות לא תעשה, של לא תשכח, היא המצווה מכל האויבים שלנו היחידה שחלה עליה מצוות זכירה. אוהו, טעם החיים. סוף סוף.
שמה סמויה בסרטון.
זה לא סמויה. אתם סמויה. מקבלים על זה, אתה רוצה אחוזים? מה שעושים זה? לחיים, לחיים. אני רק שנוק אחד וזהו. שכוח יקיר, יעבדוך עמים. מכל האויבים, מצוות הזיכרון, זה דבר מאוד מעניין, לא חלה על איזושהי מלחמה. אין מצווה לזכור מה עשה לנו פרעה. אין מצווה כזאת. יש לנו זכירות, אנחנו צריכים לזכור את שש זכירות שזוכרים כל יום. מה, סליחה? צא ולמד, אבל אין מצוות זכור. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות. אבל מצוות זכור, מצוות זכור שחלה על כל איש ואישה. עכשיו היא חלה בכל זמן וזמן. היא שונה במהותה, וגם פה נקודה מאוד חשובה, מהמצווה השנייה שנעסוק בה באותה קריאה קצרה. המצווה השנייה היא למחות. תמחה את זכר עמלק. אלה שתי מצוות שמבחינת ההגדרה ההלכתית שלהן, הן הכי הפוכות שיכולות להיות, אני אסביר מה אני מתכוון. מצוות מחיית עמלק חלה על כלל ישראל בלבד. היא לא חלה על אף אחד באופן פרטי. אני לא רק לא מחויב במצוות מחיית עמלק, אלא אני לא יכול גם למחות את עמלק. היא חלה ומתרחשת אך ורק במצב שכלל ישראל נמצא בארץ ישראל, והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ, וחלה רק במצב מסוים שרוב יושביה עליה ויש מלך, כמו היא מצווה מאוד נדירה. לעומת זאת, מצוות זיכרון מעשה עמלק חלה בכל עת ובכל זמן על כל אחד ואחד. עכשיו, היא חלה גם במובן של מצוות עשה של זכור, וגם במובן של מצוות עשה, מצוות לא תעשה, של לא תשכח. לא בכל מצווה שיש לי זכור, יש לי לא תשכח. יש זכור את יום השבת לקדשו, אבל אין לו תשכח. יש לך, אישה אמר לך, פן תשכח את הדברים אשר ראו, אבל אין זכור. בזכירת עמלק יש זכור ויש לו תשכח. מגדיר הרמב״ם, לא תשכח, אם אתה אומר זכור, הרמב״ם מביא פה את חז"ל, אבל הרמב״ם מביא את זה להלכה. אם אתה אומר שזכור הכוונה היא זכירה בלב, ככה הייתי מבין אגב שזכירה הכוונה היא משהו ליבי. הכבר אמור שכחה, הרי שכחת הלב אמורה. אם כן, למה נאמר זכור? כך שואלים חז"ל במקום. אם זכור בלב, אז זה כבר נאמר בלא תשכח. מה מוסיף הציווי זכור? אלא שזכור זה בפה. מסביר הרמב״ם מה פירוש בפה? הגדרה ברמב״ם. והוא שנצטווינו לעשות מאמרים. לקרוא בפה, שנעורר נפשותינו לשנוא. הגדרה מעניינת מאוד. הזכירה היא לעורר את הנפש, לא רק לא לשכוח, אלא לעורר לשנוא. דבר מוזר מאוד. אני עכשיו ממשיך ועושה הקבלות לאויבים האחרים. לא רק שבאויבים האחרים אין מצוות זכור, אלא אין מצווה להמשיך לשנוא כל הזמן. ההפך. דור שלישי יבואו. דור עשירי יבואו. אין שום מצווה להמשיך לעורר המאמרים בנפשות לשנוא. שלא נפסיק, לא לשכוח, אלא לעורר המאמרים במאמרים לשנאה. כך מגדיר הרמב״ם את המושג זכור בפה. זה דבר מעניין מאוד. אז שוב, את מה צריך לזכור, אני מסכם מה שיש לנו, אנחנו מדברים רק פשוטו של הלכה, פשוטה של הלכה, ללמוד הלכה. את מה צריך לזכור? את אשר קרחה. כלומר, נניח שהאדם זוכר, נשאל עכשיו שאלה מעניינת מאוד בהלכה, נניח שיש לי מחקר היסטורי מרתק על כל הפגיעות הפיזיות הצבאיות שפגעו בנו עמלק במלחמת אגג בגלבוע. ויש לו תזכיר מלא על כל מה שעשו העמלקים, כי יהיה מצוות זכור, והוא אומר את זה בכתב מסודר, בתפריט. לא עשה כלום. כי הוא לא זוכר אשר קרחה. את זה הוא לא זוכר. אני צריך עכשיו כשננתח מה זה אשר קרחה, האם זה קרירות והאם זה מקרה, עכשיו תבינו שזה לא ניתוח רעיוני רק. זה מה ההלכה? אין מצווה לזכור מה שעשה לנו אויב סתם. עד רבה, שתבוא השכחה ותיקח את זה. העניין הוא שהעולם כולו בעזרת השם ישוב אל השם, יתברך. אבל יש עניין לעורר הנפשות במאמרים לזכור את אשר קרחה. זו נקודה מרתקת שחושבים עליה בהגדרה ההלכתית שלה. עכשיו תיכנסו לאותם דברים ידועים במדרש תנחומה, משל לאמבטיה רותחת, שאף אחד לא מעיז להיכנס אליה, בא בן בליעל אחד וקפץ לתוך האמבטיה, הוא יודע שהוא יקווה. אף על פי כן הוא קופץ פנימה מסירות נפש, מסירות נפש. הוא קופץ פנימה כדי לקרר את המים. ואם אנחנו צודקים שהפירוש ההלכתי הוא שמה שצריך לזכור זה את אשר קרחה, אז אם זה פשט המילה קרחה, חובת הזכירה היא על הקרירות שהתרחשה. את זה עשה בך המלאק. נחזור לשם עוד מעט. מתי עשה את זה המלאק? בדרך בצאתכם ממצרים. ואנחנו בדרך וצאתנו ממצרים לפני מעמד הר סיני. זה קרה ברפידים, ועכשיו לדבר הבא המאוד מעניין בתקבולת לפורים. זה קרה ברפידים, נכון? ומרפידים באנו מדבר סיני. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ומה הפסוק עכשיו? וייחן שם ישראל נגד ההר. ורשי הידוע, וייחן כאיש אחד בלב אחד. עכשיו בוא נחזור ונבדוק עם הנקודה הנוספת הזאת, מעבר לאשר קרחה, ונראה עוד מעט אם היא אחת, קיימת גם אצלנו בפורים. חז"ל אומרים שחזרו וקיבלו את התורה באהבה בימי אחשוורוש. הפסוק שעליו מוסב כל הלימוד, הוא פסוק מאוד משונה. וקיבל היהודים, מכירים את הפסוק, איך הוא ממשיך? וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. זה כבר לא ויחן שם ישראל נגד ההר, זה איך אנחנו אומרים תמיד, זה מורתי לעברית, ממש מחזירה את המחברת. טעות. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. שמעתם פעם פסוק כזה בעברית? היהודים קיבל. וכך קוראים, ובעל קריאה כך צריך לקרוא, לא לתקן את זה. וקיבל היהודים, אני שמתי לב לזה באופן חזק, שפעם מישהו יתעקש לתקן. מה זה? הוא לא רצה, הוא צודק. לא ככה לימדו אותו בגן, צריך להיות וקיבלו. זהו, אנחנו מתנצלים בשם ההנהלה ובשם צוות העובדים. אבל כתוב וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. זה מאוד מעניין. כל מה שמבקש המן הרשע לעשות, הוא כמובן, צריך לתפוס איך הוא מברר את המלאק. אבל מה שמשגע אותו זה שישנו עם אחד. העם האחד הזה הורג אותו. והוא צריך לבדוק מה עושים כדי לשבור את האחד הזה. כבר דיברנו על שני דברים נפרדים לגמרי. האחד היה שמה שהמלאק רוצה לעשות זה אשר קרחה. ומה שאני מחויב לזכור הוא לא את המלחמה ואת עלילות הלחימה. אלא את זה שקרחה, כלומר הדרשה בעברית על המילה קרחה, אם זה מלשון מקרה או מלשון קרירות או מלשון טומאה, היא נפקמינה להלכה, מה אני צריך לזכור? אני צריך לזכור איך הוא קרר אותי, אני צריך לזכור איך הוא טימא אותי, אני צריך לזכור איך הוא החדיר בי את המקריות. זה חובת הזכירה. לא את הלחימה. וממציאות של המלאק אני יוצא לקבלת תורה. בהר סיני אני יוצא מרפידים, לא למתן תורה, אלא החנייה הבאה, וייסו ויחנו, פעם אחת זה משתנה, וייסו ויחן. תמיד זה וייסו ויחנו. רק פעם אחת זה ואיסו ואיחן. וזה בעקבות המלאק. ואיסו ואיחן, ישנו עם אחד, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. ומהן המצוות של היום? משלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים, סעודת פורים, נקרא מגילה, ננסה לנתח עוד מעט עם הכל דבר אחד. עוד מעט. אני רוצה להתחיל את הכל במצווה מאוד מעניינת, שאני לא בטוח שנשים לב אליה תוך כדי סעודת פורים, אבל כדאי מאוד לשים לב אליה, כי בסעודת פורים קצת קשה. בסעודת פורים אנחנו מחויבים להתחיל לשאול ולדרוש בהלכות פסח. זה קצת לא הוגן להפיל את זה פתאום, רק פורים. אבל בסעודת פורים אנחנו מחויבים להתחיל לשאול ולדרוש בהלכות פסח. כי 30 יום קודם החג שואלים ודורשים. אז הזמן שבו צריך לשאול ולדרוש בהלכות פסח הוא כשמקיימים את סעודת פורים. וכך מופיע. אתם יודעים במה מתחילים הלכות פסח? פלא פלאות, בדין מאות חיטים. ההלכה הראשונה של פסח, שבה צריך לעסוק בפורים, ידין של קמחא דפסחא, של מעות חיטים. המשנה ברורה שואל, בתחילת הלכות פסח, בסימן הראשון, בתף כפתת, זה לא מופיע במשנה הברורה, מי שרוצה לראות בפנים, זה מופיע בשער הציון למטה. הוא שואל שאלה מצוינת. הוא שואל למה אין את אותו חיוב שיש במעות חיטים בפסח, גם בכל חג אחר. תגידו, יש יותר הוצאות? בסוכות יש לא פחות הוצאות. 8 ימים. נכון, מצות, סוכה, 4 מינים. למה אין את החיוב שיש בפסח, את כל השטורם, את כל הרעש של קמחא דפסחא, לעשות גם קמחא דסוכותא? אז לא קמחא, אני יודע, תמיד יש מצווה צדקה. אבל למה זה שייך לפסח יותר מלכל חג אחר? והמשנה ברורה מאיר הערה מרתקת. הוא אומר שזה לא מדין צדקה בכלל ולא מדין מתנות עניים. כי אם זה באמת מדין צדקה ומתנות עניים, זה היה צריך להיות גם בעוד חגים. הוא אומר שהדין של מעות חיטים שייך לפסח דווקא. כי זה מדין חירות. בפסח אתה צריך להיות בן חורין. כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא אתה משיעבוד מצרים. ואתה לא יכול להיות בן חורין, בחירות שלך יש פגם, אם לשכן שלך אין מצא. זה פגם בחירות. זה לא דין בצדקה. אתם שומעים הגדרה בהלכה? ודאי שיש בזה גדר צדקה. כי החירות נעשית על ידי נתינת הצדקה. אבל הדין הוא דין של חירות. לכן זה דין של פסח. זאת אומרת, זה לא עשיית חסד עם מישהו, אלא זה אי הבנת החירות שלי, אם אני לא עוסק במאות חיטים. להגיד את זה זה יפה. אבל כדי להבין את זה, צריך להיות בסעודה של פורים. עדיף מסתול לגמרי. אבל לגמרי. כי רק אז אני יכול להתחיל להבין את מה שעשה לך המלך. אין עניין לזכור אירועים היסטוריים מרתקים של מלחמות אימים שניצחנו. זה יפה, זה מורקים, זה מורשת קרב, זה דבר יפה, זה דבר טוב, בסדר. אין חובת זכירה. מי שילמד את מגילת אסתר, יראה במגילת אסתר שני מהלכים הפוכים, הפוכים, זה מזה לגמרי. מצד אחד זו המגילה הכי ריאליסטית שיש. יש השתדלויות מאוד ברורות. אתה רואה מנהיגים שהם מתהוללים מול מנהיגים שצופים פני עתיד. רוצים לעבור קורס במנהיגות, כדאי ללמוד מגילת אסתר. כך, מנהיג שיושב 180 יום עם יינות ו-180 יום נוספים עם זה, ומשתאות ותמרוקים ושמן עמור ובשמים, מול מנהיג שבתוך ימים מאוד בטוחים, מאוד מאוד רגועים לעם ישראל, עושה הכל כדי להכניס איזה מלכה יהודיה, אחות בבית המלך שהיא שומרת על שקט ושום דבר לא, שיהיה. באמת, ראייה ככה מאוד ריאלית. של המציאות. מאידך, אתה מסתכל אחרי זה במציאות, בפעולות של מרדכי ואסתר, אתה מגלה הכל הפוך. לא יודע אם חשבתם פעם על השאלה הזו, אבל זו שאלה מאוד פשוטה. מתחילה גזירת השמדה. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים. זו הגזירה הקשה ביותר שנגזרה אי פעם בהיסטוריה עד עכשיו על עם ישראל. הקשה ביותר. מבחינת גזירה, קשה לנו בני הדור הזה להגיד, זו הגזירה, רק להבין את הבן ההפוך הוא, הקשה ביותר שנגזרה אי פעם בתולדות ישראל עד רגע זה. אני אסביר למה. כי זאת הפעם היחידה שהמלך הגוזר הוא מלך ששולט על כל העולם כולו, על 127 מדינות. זאת אומרת, אין ליהודים לאן לברוח. אין מדינה כזאת או מדינה אחרת. מרדכי, כמו מנהיג משתדל, שר בכיר בממשלת 127 המדינות. גם זאת תופעה מעניינת מאוד. מה היה מעמדם של היהודים לפני כן? נדבר על זה עוד מעט. מצליח להשיג מידע שכל מדינאי יודע שהוא שווה לא זהב, אלא הרבה יותר מזהב. יש לו מידע על ניסיון מרידה במלך. נכון? אנחנו מודעים למידע הזה שני פסוקים לפני שפורץ לחלל האוויר הבחור החדש. נכון? עוד לפני הופעתו של הסופרסטאר החדש של פורים, אנחנו כבר מודעים למידע המודיעיני שיש אצל מרדכי. בסדר? הוא יודע הכל, יש לו שמות, תעודות זהות, תיעוד, מסמכים, הכל קיים. הוא גם שר בכיר מספיק כדי לדעת שמה שנמצא בספר אצל המלך, המלך יגיע אליו אם תדעת שנתו בעוד 50 שנה במקרה הטוב. זה סיפור שמוכבה בבוידים. אגרות, מהפכה. הימים היפים ביותר בהיסטוריה היהודית מתהפכים באחת. כשאני אומר הימים היפים ביותר, דיברנו על זה בשבוע שעבר, כשאני אומר הימים היפים ביותר בהיסטוריה היהודית, אני מתכוון היפים ביותר, גם זה כולל עד רגע זה. אני אסביר למה אני מתכוון. הצהרת כורש. מלכה יהודיה, מלך שממשיך את הצהרת כורש, וכשאני מדבר על הצהרת כורש זה לא רק לבנות את בית המקדש, זה כלכלה מדהימה, נחמיה בן חכליה מוציא את כל היהודים לבנות את ירושלים, מי שרוצים. רוב היהודים מעדיפים להישאר במשכנותם בחוץ לארץ. חופש תנועה, חופש כלכלה, חופש עולמי, ממלכה נאורה, ממלכה פרסית. היה את כל ההיגיון שזה לא יהיה, זו ממלכה שבפילוסופיה שלה זה לא מונותאיזם, והיא מקבלת את הכל, כורש עושה מהפכת עולם, אידיאולוגית. כשיש 127 מדינות והכל אצל המלך, זאת אומרת שאין מצב בכלל שמישהו יכול לפגוע ביהודים. ובממשלת 127 המדינות הענקית הזאת יושב לא סתם יהודי. בסדר? זה תמיד ראינו, יהודים יושבים פה, יהודים יושבים שם. יהודים קפוטה ושטריימן. ראש הסנהדרין. ראש הכנסת הגדולה, מרדכי היהודי. הוא יושב בממשלה הזו בתפקיד מאוד מאוד בכיר. הוא ודאי נמצא בתפקיד שהוא יכול להגיע למידע על בקתן ותרש. וגם להחליט מה לעשות איתו. מהמצב הבטוח ביותר שיש, באחת מתהפכת המציאות למצב הקשה ביותר שהיה בתולדות ישראל. כל מה שקרה עד עכשיו בהיסטוריה היהודית מתגמד לעומת הטרגדיה שמשחררת לפתחנו. 100 שנות שואה במצרים עם ילדים ביאור, ומחנות פתאום ורעמסס, מתגמדות. כי בגזרות במצרים מעולם לא הייתה גזרה על פתרון סופי טוטלי. הגברים כן, הנשים לא, במקומות האלה כן, במקומות האלה לא. כאן מתרחשת גזרה שחייבים לנסות לנתח איך זה אפילו יכול להתרחש. ב-127 מדינות, כל מתווה הביטחון שבנינו, שמבטיח שלווה, כי יש חופש תנועה, כי אתה יכול להיות בכל המקומות, כי יש אימפריאטור שאחראי על הכל, כי יש לך את הקשרים הנכונים, כי אחות לנו בבית המלך וכו' וכו'. כל מתווי הביטחון מתהפכים. כיוון ש-127 מדינות נמצאות תחת אותו מלך, בשנייה הזאת ואילך, אתה בבית סוהר אחד גדול בכל הגלובוס. אין יערות, אין לאן לברוח, אין מדינה שתקבל. זה דבר שצריך לתפוס אותו, הרי אתמול, עשרות שנים, יש מאז הצהרת כורש. מה, לא היו חלחולים של ממשלות, עיריות, רשויות, שבהם יש, זה לא יכול להיות שלא, אנחנו יודעים איך זה הולך העולם. בשושן הבירה, הקול היהודי הוא קול מרכזי. מה קורה בכל המקומות? באחת הכל מתהפך. מרדכי היהודי מחזיק את הקלף הכי חשוב שיש בעולם. למה הוא לא משתמש בו? איפה הריאליזם? למה הוא לא מוצא איזושהי דרך להעביר למלך את המידע? שיסביר לו בצורה ברורה מי מגן עליו ומי בסופו של דבר יפיל אותו. מה הוא עושה במקום זה? שק ואפר יוצא לרבים. הפור הופל בחודש הראשון וחודש ניסן. הוא הופל על החודש ה-12, וצריך להיות היום של הגזרה הנוראית בי' ג' באדר. נכון? מי' ג' בניסן עד י' ג' באדר יש 12 חודשים. א' ב' של הלכה. קודם כל חלה עליך חובת השתדלות, יש עוד שנה. את התעניות, את הצומות, את השק והאפר, אפשר גם בעוד שבועיים. אפשר גם בעוד חודש. דבר ראשון, תפעיל דיפלומטיה. תעשה איזושהי פעולה שמראה משהו של השתדלות. כל ההשתדלויות שהיו בזמן הביטחון, בזמן הרגוע, ושיא ההשתדלויות, ההצלחה להשחיל את אסתר למקום הנכון, שאין אסתר מגדת, ואף אחד לא יודע את המוות מולדתה, גאונות, גאונות פוליטית. בסדר גמור. כל ההשתדלויות האלה הסתיימו, ומעכשיו המגילה עוברת להיות מגילה דתית. נכון שהגיע הזמן להחליט אם מגילת אסתר לומדים אותה, אם אתה דתי או אם אתה מחקרי, נכון? עוד מעט הבינו שזה מה שעשה לנו המלאק. את הדיון הזה עשה המלאק. את את הבלבלה הזאת, את חוסר היכולת לתפוס את הכל באש, בחום, בברירות, את הקירור הזה עשה עמלק. פרק א' של המגילה, אנחנו טועים, אנחנו רואים בו רק סיפורים מרתקים על ושתי, סיפורי ילדים כאלה. זה פרק מדהים, יש שבעת שרי המלך שיושבים ראשונה במלכות, הם הקבינט, מרדכי לא יושב בקבינט הקרוב, הוא חשוב מאוד, אבל הוא לא יושב בקבינט הקרוב, הוא יושב בשער המלך, אבל לא בקבינט של השביעייה. יש מלכה ושתי, יש יהודי חכם שיודע למנות את מי שצריך איפה שצריך, היהודים באים לסעודה, אתה יכול לראות את זה טוב, אתה יכול לראות את זה לא טוב. כלים מכלים שונים, יש כלי מקדש בסעודה. קשה. אבל בתוך המציאות הכוללת, המציאות היא מעולה. המציאות היא רגועה. הפקודה המרכזית הראשונה היא לעשות כרצון איש ואיש. דמוקרטיה מושלמת. לעשות כרצון איש ואיש, פירושו אומרים חז"ל שכל אחד יאכל איזה הכשר שהוא רוצה. ובסעודה של אחשוורוש יש את כל ההכשרים שצריך. כל הפעולה של ההשתדלות נמצאת בפרק הראשון בהתחלה, ואחרי הנס, אחרי המשתה השני, מרגע היוודע האסון ועד תום המשתה השני, הכל פעולות של תפילה וניסים. הכל. מרדכי הולך בלבוש שק ואפר כי אין לבוא. הדבר נודע לאסתר ותתחלחל המלכה מאוד. והיא שולחת אל מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. וצריך להבין בדיוק. זה לא סתם מילים יפות. לדעת מה זה ועל מה זה. אתם יודעים מה פירוש מה זה ועל מה זה? לדעת מה זה ולמה זאת הדרך שעכשיו אתה מתווה לפעול בה. דרך הפעולה השתנתה ברגע שמרדכי לבש שק ואפר. זו הצהרה שאמורה להגיע לאסתר. נערותיה כבר יגידו לה. מרדכי אומר לה על האגרות, ואסתר עדיין מנסה לדבר בקצת לוגיקה, והיא אומרת לו, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ומי שמגיע אל המלך ולא נקרא, אחד עתו להמית. מרדכי הריאליסט. מרדכי היושב בשער המלך עונה פתאום תשובות של האיש החדש. הדתי, במרכאות כפולות ומכופלות. אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואת ובית אביך תובדו. למילים אחרות, נצח ישראל לא ישקר. משפט שנאמר בפעם האחרונה במלחמה מול אגג, הסבא של המן. כך אמר שמואל כשהוא שיסף את אגג, וגם נצח ישראל לא ישקר. כך הוא אמר בבואו לשסף את אגג בהפטרה שנקרא השבת, בשבת זכור. כי לא אדם הוא להינחם. זה אגג שהמן הוא בן בנו. ונצטרך לדבר על החטא הזה של שאול, עוד רגע נדבר עליו, כי זה מדהים, זה אותו סיפור, זה אותו סיפור. מרדכי פותח בתיקון החטא של שאול. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. את הולכת אל המלך ושמה נפשך בכפך. זו מלחמה על הכל. אסתר מבינה והיא אומרת לו, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי עצום כן. עכשיו השאלה הבאה, לא מצליח להבין כלום. זה נאמר ביוד ג' בניסן. למה לעשות את הכל מיד? למה לא לעשות את זה בעוד 8 ימים? למשל לעשות פסח נורמלי, ובעוד 8 ימים לעשות תעניות. תגידו כי אסתר עובדת מהר. בכלל לא, היא עושה משתה, ובמשתה היא אומרת למלך שכל מה שהיא רוצה זה מחר. מה הנוהל? אסתר אומרת לו, לך כנוס, גם אני ונערותיי עצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. הבנתי את המסירות נפש, אבל עכשיו אני חוזר לשאול על אסתר. לא הבנתי את הפעולה שלך. את רוצה לשכנע את המן, את המלך. אז מה את מתענה 3 ימים? תבואי אליו עם החן והחסד שלך. תבואי אליו עם היופי שלך. אתם יודעים איך היא תראה אחרי 3 ימים? השם ירחם. אסתר ירקוקת, הייתה אומרים חזל. אם הייתה לו ללכת לשאול את הרב, מה לעשות? הוא היה אומר לה, איסור גמור לצום עכשיו. כל התפקיד שלך זה עכשיו ללכת לקוסמטיקאית, ולהגיע לחשבי ראש. בשביל מה את נמצאת אצל המלך? בשביל שכשהגיע הרגע של ההשתדלות, את הולכת לעשות צום 3 ימים? אז יכולתי לשים אותך בקבר רבי מאיר בהתחלה? זה היה הרעיון? מה זה עכשיו מכון לפיתוח צדיקים? הרי המגילה היא ריאלית, לא? עכשיו זה לא עניין של ריאלי ולא ריאלי. זה מנוגד לעיקרון המעשי. חובה עכשיו להילחם, חובה עכשיו להשתדל. כשאסתר אומרת למרדכי, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי, היא מכניסה את עצמה למצב הלכתי מדהים. היא אומרת, אם כל היהודים בשושן צמים, זאת אומרת שכל הציבור צם, אז אני לא יכולה לפרוש, אז אני מחויבת. אחרת באמת אסור לי. כי אני מחויבת בהשתדלות. אבל אם כל היהודים נמצאים בצום, אז אסור לאדם לפרוש מהציבור. אין, מה זה הלמדנות הזאת? ככה מסבירים לנו הראשונים פעם. מה קרה פה? זה ממשיך לאורך כל הדרך. מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. וחז"ל מלווים אותנו עם זה כל פעם בדברים שנראים על פניהם דרשה, אבל הם הפשט, הפשט, הפשט. כל פעם שעובר שם המן, מרדכי מוציא לו, כך מלמדים אותנו חז"ל, את מה? את שטר המחירה. יש סיפור נפלא בחז"ל. שבגלגול הקודם המן היה עבד אצל מרדכי, היהודי הגביר. כי ככה זה החיים, מטוטלת. וכל פעם שהמן עובר, מרדכי מוציא לו את שטר המחירה. להראות לו מי פה, מאיפה. מה שנקרא, מי אמר למי ומתי. המהלך הזה עד לרגע שבו מתרחש הנס, הוא מחוץ לכל ההיגיון. מה קרה? אני חוזר להתחלה וזה דבר מופלא. מי שלומד את המגילה בעיניים פקוחות, מבין שלמגילה יש מסר אחד שלא עוזב אותנו לאורך כל הדרך. המסר הוא אין עוד מלבדו. המסר הוא, הגדרנו אותו בשבוע שעבר בשניים מהשיעורים, בהקשרים אחרים, שישראל והטבע הם שני דברים נפרדים לגמרי, הם לא קשורים אחד לשני. ישראל הם דבר אחד עם בורא הטבע, עם יוצר חוקי הטבע. כשמרדכי היהודי קולט, על מה בעצם מתרחש הדבר הזה, והוא מבין שעכשיו השאלה צריכה להיות לא למה שונאים אותנו, ולא כמה ולא איך. אלא הוא מבין שהשאלה צריכה להיות מה רוצה ממני הקדוש ברוך הוא. מה התיקון שצריך לתקן? התשובה שלו לעצמו היא, כמו שחזל אומרים, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו הדור כליה, ונותנים שתי תשובות. אחת, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. השנייה, מפני שהשתחוו לצלם. מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע, פירושו, מפני שנמצאים במציאות, מפני שנמצאים במציאות, מפני שנמצאים במציאות שעוד נמצאים בקרירות, בשביל זה כל הדברים שאני רוצה עכשיו. הקרירות והמקריות והקרי הם דבר אחד. שבוע שעבר דיברנו על ויקר. הם דבר אחד ואף לא הבנתי את זה. הקרירות אומרת, ודאי שהקדוש ברוך הוא מוביל את העולם. אבל בסופו של דבר זה קרה כי אמריקה נכנסה מפה וזה נכנס מפה והוא אמר מפה וזה אמר מפה. ולכן אם אני אשתדל מפה זה יעבוד מפה ואם אני אעשה מפה זה יעבוד מפה. זה נכון? בתנאי אחד. שאתה מבין שזה הכל מעטפת. הסיפור של פורים בא לברר דבר אחר לגמרי. שיש רק דבר אחד שהוא הסיפור של כל עם ישראל ונצח ישראל כולו. שהקדוש ברוך הוא וישראל הם אחד. והמציאות הבטוחה ביותר מבחינה ריאלית וההגיונית ביותר והחזקה ביותר והאדירה ביותר שהייתה בהיסטוריה ערב פורים, יכולה ברגע להתהפך. ברגע אחד להתהפך. בלי שום היגיון ובלי שום הסברה. חוץ מהסברה אחת. כל מה שקורה בקודש בו, כל מה שקורה בעולם, קורה רק מסיבה אחת. כדי שלא תגיד שהעולם הוא קרי. מי שלא זוכר את זה, לא זוכר את כל הסוגיה של התורה בתוכך. ואם תלכו עמי קרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, כל המושג של קרי בא לברר את הנקודה שהיא נקודת הנקודות. אם אתם תגידו, בטח שהקודש ברוך הוא מוביל את העולם. אבל הקודש ברוך הוא ועוד מישהו. לריאליה יש מקום מכובד מאוד שצריך לנתח אותו וצריך לברר אותו ו... תפסיק להתלהב כל כך כל היום. נכון. היו ניסים, אבל אפשר להסביר אותם מבחינה ריאלית, ואפשר... נכון. מי שלא תופס שאשר קרחה, זה היסוד שצריך לזכור. לא צריך לזכור היסטוריה של מלחמות, אין שום חובה כזאת. אם זה עוזר לי לכם, תזכור. אם לא, לא, בשביל מה לזכור? תזכור סיפורים יפים, למה לזכור סיפורים... אין חובה, אין הלכה כזאת. אין הלכה זכור את איך שנתנו לך המצרים, אין הלכה כזאת. יש למען תספר באוזני בנך ובן בנך איך שהקדוש ברוך הוא הוציא אתכם ממצרים. זה ודאי. יש הלכה לזכור כמה רכב ברזל היו ליביד מלך כנען. יש הלכה לזכור עם מי לחם גדעון. יש הלכה לדעת את התורה, אבל אני צריך לדעת מה היו שיטות הפעולה של יהוד. כן, אם אני רוצה לדעת את ספר שופטים. יש מצוות זכור? שהיא מצוות עשה של כל רגע ורגע על 900 רכב ברזל, מה פתאום? זה לא מעניין אותי בכלל. זה לא העניין. העניין הוא אחד והוא חוט חורס בכל התנך ובמגילת אסתר הוא הדבר היחיד. ושם זה זועק. אתה מבין זה כי עשו ישראל הרע בעיני השם, או שאתה מבין את זה לצורך סיכום הפרק בשיעורים בנביא. בוא נדבר אמיתי. אבל תכלס, היה מאבק בין אשור לבבל, והיה מערכת כוחות פוליטית. וצריך לראות איך מסתדרים עם בית המשפט. אני בכוונה מערבב את הכל. איפה אתה חי? איפה אתה חי? עד לרגע שהחיים יפים ומסודרים, מרדכי הוא השתדלן הפוליטי החזק ביותר שיש בעולם. הוא זה שמצליח להכניס את המלכה למקום הנכון. באותה שנייה שהוא שומע את דבר האגרות, הוא לא מתבלבל לשנייה. הוא שואל את עצמו, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל בסגין האור כליה? ותשובתו היא אחת. כי נהנו מסעודתו של אותו רשע. לכן התגובה צריכה להיות תענית. מה הבעיה שנהנו? נהנו פירושו שנתנו ישות. להנות, להנות, סיפרתי בשבוע שעבר לחבר'ה בשיעור, רבי מרים את עשר אצבעותיו לפני מותו ואומר שהוא נשבע שהוא לא נהנה מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה. רבי יהודה הנשיא, שואלים בעלי התוספות, הרי רבי יהודה הנשיא היה עשיר אדיר, הוא היה גדול העשירים. אז איך יכול להיות? כתוב שלא פסק מעל שולחנו כל מאכל, צנון, חזה, איך הוא לא נהנה? אומרים התוספות, נכון, היה לו הכל על השולחן, אבל הוא לא אכל. מי אמר שהוא לא אכל? הוא לא נהנה. הוא היה בעולמות שלו. שואל הרבי, זכותו יגן עלינו, ומזה שכולם אמרו שהוא כזה צדיק ולא אוכל, הוא לא נהנה. זה גם ענה. אומר הרבי, כשרבי ירים עשר אצבעותיו, הוא אמר, ריבונו של עולם, רק אתה יודע. כל פש שעשו לי, סבלתי ממנו. את זה אני לא יכול להגיד לאף אחד. רק לך לפני מותי. כל פש כזה היה לקיחת אוויר בוונטיל מהמלוך כל הארץ כבודו. אתם יודעים מה זה ליהנות מהסעודה של אחשוורוש? זה ללכת לדינר ולספר לחבר'ה כמה אני קשור אליו. וגם להוסיף לפני, לא שזה חשוב, ולא, אבל אתה יודע שבכל זאת, ואתה יודע שזה לא חשוב, וזה כן. ושזה לא חשוב כבר אמרתי, בטח. כל כך לא חשוב, למה אתה אומר את זה חמש פעמים אם זה לא חשוב? כי זה לא חשוב, כן, אני יודע שזה לא חשוב. זכור את אשר עושה לך המלך הפנימי בדרך בצאתכם ממצרים. הדרך בצאתכם ממצרים היא בעוד הדרך קיימת כל הזמן. היי ציון יוני הדרך, תכירו. בדרך בצאתכם ממצרים, נייס תומית. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו. אומר האדמור הזקן, רק מסע אחד היה מסע ממצרים. השאר היו מסעות אחרי זה. לא, לא. כל המסעות שלנו עד לגאולה העתידה זה המסעות ממצרים. וכשיוצאים ממצרים, נפגשים עם המון אויבים. אין שום מצוות זיכרון את אף אחד. רק עם אחד. שמה שהוא עשה זה להצליח להוביל את הקרי בעולם. להצליח לבלבל בתפקיד הכי קשה שיש בעולם. הקדוש ברוך הוא נתן לי את כל הכוחות לחיות פה בעולם בריאליה, והוא נתן לעם הזה גם הרבה מוח, והוא נתן לנו את כל הכוחות באמת לקדם הכל במציאות הכי ריאליסטית שיש. והתביעה שלו ממך היא לרגע אחד לא להתבלבל. זה הכל מהלך אלוקי, ויש לזה נפקמינה מאוד גדולה, ולכן יש לך מה לעשות. אני לא יודע אם אנחנו מבינים את ההמשך של זה. ולכן זה הנקודה, ולכן יש לך מה לעשות. יש לך מה לעשות, תתחזק באלוקות. אם זה מהלך פוליטי-דיפלומטי, יהיו רגעים שתרגיש על הסוס ויש לך מה לעשות, כי עכשיו אתה מקובל בעולם. יהיו רגעים שתיכנס לדיכאון ולא תדע מה לעשות. מה שנדבר, נדבר בכלל ובפרט. בפרט לא פחות מבכלל, אם לא יותר. אמא שיקבע, זה האמא קלף של בקטן וטרש שיש לך, אתה משתמש בו או לא? אז לפעמים יש לך את הקלף, לפעמים אין לך, ולפעמים הקלף הזה שתשתמש בו, יפעל הפוך. יש רגעים שאתה חי עם משהו ברמה הכי אישית. אני יודע את זה. שהוא הקלף הכי טוב שיש בעולם. ואתה בכלל לא יודע אם נכון להשתמש בו או לא. ואתה צריך לשאול את עצמך רק שאלה אחת. למה הביא אותי הקדוש ברוך הוא למצב הזה? ומה אני יכול לעשות? עכשיו אני יכול להשקיע את האנרגיות בקרי, או להשקיע את האנרגיות בלך כנוס. זאת צריכה להיות ההחלטה של מרדכי ואסתר. באותו הרגע שאני מקבל את האיתות, שעכשיו אני צריך להתחיל לבחון מה רוצה ממני הקודש ברוך הוא, אני נבחן בשאלה אם אני תופס שעמלק רוצה רק דבר אחד. קרירות. עכשיו מבינים את המושג קרירות? קרירות. אתם יודעים מה זה קרירות? קרירות זה לנתח את מגילת אסתר בקרירות. לצנן את האווירה. מה, אני לא בעד לנתח את מגילת אסתר באופן ריאליסטי? אתה בהתלהבות או בקרירות? אתה יכול ללמוד מגילת אסתר ולתת הצעות 10. קריר עד קריר ביותר. מה זה עושה מבחינת עבודת השם שלי? מה קורה בעולם עכשיו? מה מתרחש? זה מה שעשה עמלק. ואם תלכו עמי קרי, ואם תוסיפו ותלכו איתי קרי, ואם תוסיפו ותלכו איתי קרי, נכון, אילו הייתם מלאכים עליונים, לא היה לכם התמודדויות כאלה, אבל נתתי לכם את כל הכוחות. אנחנו טועים, אנחנו זוכרים תמיד את הוויכוח המפורסם בין המלאכים לבין משה, מה לילוד אישה בינינו. ותמיד כשאנחנו מזכירים את הוויכוח, אתם זוכרים מה ענה משה למלאכים, למה התורה מגיעה לבני אדם, שהמלאכים אמרו שיתנו את התורה להם, ומשה אמר, מה תעשו עם התורה? נו, אז מה הדברים שמשה הזכיר שם? איזה דברים זוכרים שהוא אמר שם? מה? יצר הרע יש ביניכם, קנאה יש ביניכם, תאווה יש ביניכם, זה זוכרים. אבל המדרש אומר עוד דברים. ששת ימים תעבוד. עבודה יש אצלכם. אתם יודעים למה מתכוון המדרש? אומר משה רבינו למלאכים, אתם חושבים שהקושי שלנו הוא רק יצר הרע וקנאה ותאווה? מה, אתם עושים אותנו כאלה קטנים? הקושי שלנו שאנחנו מוכשרים. הקושי שלנו שאנחנו חכמים. לכן אנחנו יכולים לנתח הכל ב-20 אפשרויות. לכן אנחנו לא יכולים להיות מלאכים כמותכם. והקדוש ברוך הוא רוצה שאת המוחין שלנו נשעבד אליו. זה לא פחות קשה מהקנאה והתאווה. זה יותר קשה. קרי יכול להיקרא במילים אחרות, ריאליזם, תבונה פוליטית. אני לא בעד, אני בטח בעד. מה זה בעד? צריך לעבוד על זה. אבל מגילת אסתר באה לברר את הבירור האמיתי עד הסוף. האם אתה קולט שמה שאנחנו אחד, אני עכשיו חוזר לנקודה, שמה שאנחנו אחד זה לא כי אנחנו ביחד נחמדים, אלא כי זה אחד אלוקי? האם אתה קולט שזה עברית תקנית וקיבל היהודים? זה עברית תקנית, המורה לא צריכה לתקן את זה. וקיבל היהודים את אשר החלו. כמו ויחן שם ישראל. אתה מבין שעל זה עמלק לחם? המלאק רצה לברר איתנו האם אנחנו אחד כי אנחנו מאוחדים, מפוזרים, מפורדים, מסכמים, או אנחנו אחד כמו שהקדוש ברוך הוא אחד. זה השאלה של פורים. בפורים לא צריך לעסוק ברוחניות, בפורים צריך לאכול, ולאכול, 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 ולאכול. כי בפורים רצו לחסל את הגוף האינסופי של עם ישראל. לא מדליקים נרות, ולא צריך לעשות טקסים. גם לא צריך להגיד הלל, כי לא היה שום ניצחון. זה החג היחיד שלא אומרים הלל. זה החג היחיד שצריך להשתכר. צריך לקרוא מגילה כדי לדעת שאין עוד מלבדו. צריך לקרוא את הספר היחיד ששם השם לא מוזכר בו, כדי לנסות להצליח לקרוא אותו ולהבין שזה הכל שם השם. גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי עומד בבית המן גבוה 50 אמה. וכל העולם הוא ונהפוך הוא. אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. וזה קודם כל פה בתוכך. האם היהודים מצליחים לשלוט המה בשונאיהם? מי הוא יהודי? פעם דנו בכנסת בדיון ארוך בשאלה הזאת. בחז"ל יש תשובה עקרונית חשובה מאוד. חז"ל שואלים את השאלה הזאת על מגילת אסתר, כי במגילת אסתר לראשונה מופיע התואר יהודי. והתשובה היא אחת. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. מי שכופר בעבודה זרה. מי שקם בבוקר והמילה הראשונה שהוא אומר זה מודה. מי שתופס שעל הבסיס של מודה אני, עכשיו יש לו המון מה לעשות. משלוח מנות איש לרעהו. אין עוד מצווה כזאת בכל השנה, זה מצווה מדהימה משלוח מנות איש לרעהו. אתם יודעים מה פירוש משלוח מנות איש לרעהו? לא כי הוא צריך. לא כי... סתם כי יש חובה. טוב, אז אני שולח לו ספר יפה. אני שולח לו את החיבור האחרון שכתבתי, את התזה שלי. זה נחמד מאוד, אבל מלפפונים חמוצים לא שלחת לו. ואני צריך לבדוק שטוב לו בבטן הקדושה של היהודי הזה. בקישקס הקדושים שלו, קודש קודשים. אין סוף של קודש. האם אתה מבין שוייס וייחם, זה המלחמה של המלאק. זה לא דיון רק אם אנחנו אחד, אלא זה דיון אם הקודש ברוך הוא אחד. כי הקרירות עושה את זה שניים. וכשהיא עושה את זה שניים, אף פעם לא יהיה לזה מקום שיוכל להוביל למוחלטות. עכשיו אתם מבינים למה כל המועדים עתידים להיבטל חוץ מפורים? כי לעתיד לבוא, כל המועדים באמת עתידים להיבטל. אני חשבתי לעצמי בימים האחרונים שפורים לא עתיד להיבטל לעתיד לבוא, לא יפה להגיד כך, כי זה חבל שהוא ייבטא לעתיד לבוא, רק אז נבין אותו. אז בדיוק כשמתחילים להבין אותו שייבטא, לא כדאי, זה בזבוז. הרי עד אז אנחנו עושים כאילו, זה חזרה מתודית, זה חזרה על יבש. זה הכל על יבש. רטוב מאוד בפורים, אבל זה עוד יבש. כמה רטוב זה עוד יבש. אי אפשר להגיע ללמעלה מטעם ודעת בתוך טעם ודעת. לכן בא עולם ההלכה שכל השנה יוצא חוצץ נגד שכרות, ואומר בפורים אתה לא יכול לקיים את זה, לא בשכרות. ולא יעבור כתיב, חוזרים למציאות. אבל המושג הזה צריך להתברר. שבת זכור, עוסקים בהפטרה של שאול. דוד. שבת זכור, עוסקים בהפטרה של שאול. אתם יודעים מה היה החטא של שאול? רק חטא אחד. רק חטא אחד. זה דבר לא יאמן. את החטא הזה מתקן מרדכי היהודי, בן בנו, איש ימיני. שאולי היה חטא אחד. הסברה שלו פעלה גרם יותר ממה שצריך. החפץ להשם בעולות וזבחים, כך נקרא השבת. הנה שמוע להשם. זה כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הסברה של שאול, של להשאיר את השה ואת הצון, זה טוב כדי להביא קורבנות, לחזק את עם ישראל. כשהסברה הזאת עולה, אז מי שיעצום עיניים עם עצמו, עולות שם המון סברות. זה אנושי יותר. זה הגיוני יותר, זו חמלה. אתה רואה איך אתה הולך להתחיל להתקרר? אתה לא שם לב אפילו מה הולך לקרות לך עכשיו. אתה מתחיל בתסמין של ההתקררות. אתה הולך לאבד את האש. אתה הולך לאבד את המוחלטות של האמונה. זאת הסיבה להזדהות האדירה עם הטרגדיה האדירה הזאת של הבחור וטוב משכמו ומעלה מכל העם בן שנה שאול במולכו. זו הטרגדיה של כל התורה, הפרשה, ההפטרה הזאת של פרשת השבוע שלנו. כבר דיברנו פעם. גם את הגג הוא לא משאיר כי הוא מרחם על הגג, הוא לא מרחם על מלך אכזר והורג ילדים. הוא מחכה ששמואל יהרוג אותו. שמזה את כל ההיגיון בעולם, הוא מביא אותו לשמואל כדי שהוא ישסף אותו. אבל בלילה שבין אותה תפיסה לבין ההגעה של שמואל, בלילה הזה נוצרה המפלצת הזאת. בגלל הגרם שכל שלך. מה רוצה הקדוש ברוך הוא שאני אעשה? שאני לא אחשוב? שאני אעבור על מגילת אסתר. ואני אראה בשלושה שלבים. שלב א', איזו עוצמה של שכל, של יכולות יש ליהודים בכל מצב שהם נמצאים. על הרקע של הצרת כורש. על היהודים שנמצאים בגלות. על המינוס הגדול של היהודים שלא עולים. את הכל אני אראה. על היכולת להשחיל את אסתר. על הכל. את החלק השלישי של המגילה, שבו המגילה חורגת, כל פורים זה חריגה מהכל. המגילה חורגת, היא פתאום יוצאת מגדרה ואומרת את הפסוק הכי יפה שיש. אין פסוק כזה בתנך. ויתר דברי מרדכי ופרשת גדולתו וכולי. אין פה מקום, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. אתם ראיתם פסוק כזה בתנך, בכ"ד כתבי הקודש? תראו, יש סיפורים מרתקים, אבל תפתחו ויקיפדיה, יש לכם גוגל. כך כתוב בפסוק האחרון במגילת אסתר. עיין גוגל. תראה, זה מלא. מה אתם רוצים? שאם התבלבלת לשנייה והבנת שמרדכי היהודי, שהוא שיא הביטול שלא יכרה ולא ישתחווה, זה מעיב טיפ טיפה על היכולת המוחית של לנהל את כל העולם. לא הבנת כלום במגילה. עיין גוגל. אתה יודע למה מרדכי היהודי יכול להפוך את כל העולם כולו? כי לא יקרא ולא ישתחווה. אבל אם הוא יקרא וישתחווה, הוא ישיג איזה הישג מדיני מחוייך לדינר אחד. ואחרי זה ייוולד הגג. זה התפיסה. שלושה שלבים במגילה. שלב א', שלב ג' שסיעו בסיום, ויישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים, פרק י' הקצר הזה של הסיום, שאלה שכבר אין להם כוח מתחילים לקפל את המגילה שם. הפרק הקצר, השלושה פסוקים עם המס שעושים רעש, הפרק הקצר האחרון זה השיא של המגילה, לא מבינים את זה בכלל. זה השיא של המגילה. באו החשוורושים האלה ואמרו שהבעיות הכלכליות נובעות מהיהודים. טמבלים. שישה חודשים ועוד שישה חודשים ועוד שישה חודשים, לך תעשה 50 שנה משתים, ואחרי זה תשאל, אבל יש בעיות כלכליות. ברור שיש בעיות כלכליות, כי יש יהודים. ואז בא מרדכי כמו יוסף, ומהפך את הכל. ואיך הוא מהפך את הכל? זה פלא פלאות. יש עניין שתלמד את ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. זה לא סתם שבפסוק כתוב עיין גוגל. התורה מאשרת לך להסתכל בספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. תסתכל שם, זה מעניין. תראה מה קורה בעולם. אבל בתנאי שתבין את שלושת השלבים. השלב האמצעי הוא, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו הדור כליה? לא כי הגויים שונאים אותי, ולא בגלל שהיה מאבק בין גרמניה לאמריקה, אלא בגלל שנהניתי מהסעודה של אחשוורוש. זהו. ואני נותן לו ישות. אחשוורוש אין לו ישות. הוא איש נחמד. הוא מלך נחמד, בחור טוב, גולם. תן לו ושתי, יהיה ושתי, תן לו אסתר, יהיה אסתר, תן לו אמן, יהיה אמן, תן לו מורדכי, יהיה מורדכי, הכל יהיה בסדר. תעשה לו פעמיים, אז הוא יבין שהוא ישות. אז מי אחראי על זה שהוא עבודה זרה? אתה! אז למה אתה שואל למה נפרעים ממך? טוב, אבל עשיתי לו כי הוא הבטיח לי תקציב. לא לי, לישיבה. הבנתי אותך. אז יהיה לך ישיבה. ויהיה לך תקציב. גם גי חזיר רץ אחרי נאמן ואמר לו, ומה עם התקציב? והוא צדק. מה הבעיה של נאמן, שר צבא מלך הרם, לארגן שתי חליפות ואיזה דובי וקפוצ'ון לכמה, מה הבעיה? שני דובונים הוא ביקש ואיזה פורפרה וסנדיץ', מה הבעיה להביא את זה? נאמן, שר צבא מלך הרם, מיליארדר, לכל טיל הוא נותן מיליארד דולר. זה גם חילול השם שהוא לא מביא לרב כזה. אתם רוצים שאני אסביר לכם את זה? עכשיו להתמלא בקרי ולהסביר לכם למה נחגי חזי צודק? רק תוך כדי תראו את התמונה שלו מצורע. לא כי הוא מצורע, כי זה מה שמבודד אותך ושם אותך מחוץ ליכולת להתקדם. אתה רוצה, תרוץ אחרי נאמן, לתבקש ממנו תקציב. אבל אל תגיד שהבנת את מגילת אסתר. אתה עדיין בקרי. זה הסיפור. את זה צריך לצאת. 30 יום קודם הרגל שבו יוצאים לחירות, לומדים דיני מאות חיטים, כשאתה שיקור מאהבת ישראל. כשאתה שיקור מסעודת פורים. בשחרות מסעודת פורים מבינים את הדין של קמחא דפסחא. זה לא דין בצדקה. דין בצדקה זה דין בשכל. צריך להגדיר את זה במעשר, בחומש, בהגדרה. זה דין בשכל. דין של מעות חיטים זה דין בחירות. יהודי לא בן חורין זו קושייה על הבורא. זו קושייה על ההוויה. זו קושייה על המציאות. זה דין בעצם המהות של החירות שלנו. מתי מבררים את זה? בסעודה של פורים. אנחנו אחרי הזמן. אתם יודעים במה מתחילה פרשת צו? פרשת צו מתחילה בפירוט של קורבן העולה. היא מתחילה את הפירוט של ויקרא. זה פסוקים שכולנו מכירים. פרשת העולה הקצרה שקראנו כבר בשבת במנחה, ונקרא מחר בבוקר, מסתיימת בפסוק, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. ואומרים חז"ל במקום, אש תמיד, תמיד אפילו בשבת. תמיד אפילו בטומאה. זה מוסבר בחסידות, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. לפעמים אדם אומר שאולי יש פחות מקום לאש הזאת. אולי יש כן מקום קצת לקרירות. או מצד שעכשיו שבת, ואני עכשיו עוסק בדברים מהצד של המוחין שלהם, או מצד שהמקום שאני נמצא הוא כל כך נמוך להבדיל, ובתומעה, אש תמיד תוקד על המזבח. תמיד אפילו בשבת. אני מכיר מציאות שבה אתה יכול מרוב לימוד להתקרר. תשמעו, זה משפט מזעזע, אני יודע, אבל הוא אמיתי. מרוב מוחין של שבת. להתקרר, להתקרר, להתקרר. אני מכיר מציאות שאתה מרגיש כל כך רחוק שאצלך ודאי האש כבר לא תתפוס, כי זה במקום כל כך נמוך שבטח אין במה להצית. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. תמיד אפילו בשבת. תמיד אפילו בטומאה. את זה נקרא בפרשה. שבפרשה השנייה שלה נקרא את מה שצריך לזכור, ובהפטרה את שאול, ובמוצאי שבת ניכנס לוקיבל היהודים לעשות את אשר החלו כבר לעשות. נזכה לגאולה שלמה בעזרת השם, ולנהפוך הוא אמיתי במהרה בימינו.